דיסקליימר, התוכנית שאתם מקשיבים לה כעת מכילה שפה קשה, בדיחות גסות ונלוזות ותכנים שאינם הולמים לבני אנוש באשר הם. Proceed with caution.
Brow.
וברוכים הבאים לתוכנית 130 של ספק סביר.
130.
שלמעשה זה 134, כי היו לנו 4 בונוסים.
לא, לא מחשיב אותם. יש סיבה שקראנו להם הבונוס.
ברוכים הבאים לתוכנית 130 של ספק סביר. היום יום שבת, ה-26 לינואר 2013.
אמת.
ופה נמצאים ברק ניצן.
הלו, הלו.
אורח הכבוד שלנו, רן שקר כלשהו.
שלום, שלום.
לא, מה השם איתי שלום?
גלוס שניידר, גלוס שניידר. רן גלוס שניידר.
I'm sticking with גולדשלאגר.
I'm sticking with שקר כלשהו. תמיכה מוסרית והקשבתית משני אבני. אני ירון.
שני נפנפה.
אני ירון, ואתם מאזינים כרת לספק סביר, תוכנית לחשיבה ביקורתית, ספקנות ומדע.
וגישת פאק את כללית.
כן, ומה שלומכם?
אולי.
אני מרגיש מאוד אשם, כי אני עבדתי קשה מאוד על אייטם לתוכנית, אך לא הצלחתי to bring it to fruition.
לפחות עבדת עליו.
לפחות עבדתי עליו.
כמה שעות השקעת בזה?
השקעתי בזה עד עכשיו כ-5 שעות.
זהו?
כן.
Maybe you should feel guilty.
רן מהנהן להסכמה.
אוקיי.
יום אחרי בחירות שמח לכולנו.
That's not a holiday or a specially good day.
בחירות שהם היו מופת של חשיבה ביקורתית, ניתוח ראיות רציונלית והחלטות מושכלות מאחוזים נכבדים העם היושב בציון.
כתמיד. למה הסבת הזה כאילו לעם יושב בציון? למה כאילו הבחירות בארצות הברית, פרו או סין הן יותר טובות?
בסין, כן. בסין אומרים לך פשוט מה להצביע, אין לך יותר מדי.
That's awesome.
כן.
It's a good system.
שם עוצמה לישראל היו עוברים.
טוב, אתה רוצה לדבר על מדע או משהו?
נה.
נה, פאק את.
ברק, הפנק אותנו במדע.
אוקיי. בפברואר 2012... דרור שלח לנו מייל עם הכותרת חרה של תוכנית מלחמת העולם השנייה. Got you. It's intriguing. This is how we do
science.
This is how we do science. מה שדרור התייחס אליו זה אמת או ספק סביר שעשיתי בתוכנית מספר 96. מי שלא שמע את זה ועדיין מעוניין, אז ראו, הוזהרתם, ספוילרים, כל האייטם הזה, אתם יכולים לקפוץ לאייטם הבא. אז ההתייחסות שלו, חלק של החרה, קשור לכך שאחד האייטמים דיבר על כך שיש עלייה בכמות מחקרים קליניים שמראים את האפקטיביות של תהליך של השתלת צואה דרך האף. דרך האף זאת תוספת, אבל כן. בשביל לטפל ב... מקרים שבהם יש בקטריה של שנקראת קולוסטרידיום דיפיסיל או דיפיקייל, אבל דיפיסיל אני מבין שהוגים את זה לרוב, במצבים שהיה צריך לתת הרבה אנטיביוטיקה והיא מחקה את, את העולם הבקטריות המגוון במעיים שלנו ואפשרה ליצור הגס הזה להשתלט על מה שקורה, היא יוצרת זיהומים, וזה עושה בעיות, זה עושה הרבה שלשולים, וכואב, והתקבצויות. אז במקרים כאלה, באמת מצאו שאם אתה לוקח צואה של בן אדם אחר שהוא בריא, ואתה מכניס אותו למעיים, והיו באמת הרבה מחקרים, זה היה האמת, אחד מהדברים שהיו נכונים, באמת היו... בערך משנות ה-50 שמה שהתחילו לתאר את הדבר הזה, היו עוד ועוד מחקרים שתמיד היו חיוביים ברמות אחוזי הצלחה מטורפים של 90%. Pretty fucking amazing. כמובן שהבעיה היא הגועל. א', שחרה של מנדם אחר.
כן. רק שתדע שהנושא הזה והמחקר הספציפי שכיסית נכנס לרשימת top 10 breakthroughs ל-2012 באחד האתרים.
Fuck yeah, man.
נראה לי בגלל השוק פקטור ולא בגלל הערך המדעי באמת, אבל עדיין.
יכול להיות. אז דרור שלחנו על זה, והוא הוסיף כמה פרטים, ואחרי זה במייל יותר מאוחר, הוסיף עוד משהו, ואני רוצה לדבר על שלושת הדברים האלה שהוא הוסיף, כי הם די מעניינים, אבל קודם כל, תודה רבה דרור. היה מאוד מעניין, ואני שמח שאנשים מדברים איתנו.
חרה של תוכנית.
אוקיי, אתה רוצה עכשיו לטעות לגבי החלק השני? חרה של תוכנית ממלחמת העולם השנייה?
כי במלחמת העולם השנייה, אז כאילו נאציזם זה כמו סרטן בגוף של... שהשתילו.
כן.
ג'וז?
לא, אבל היית קרוב. מלחמת העולם השנייה ונאצים, זה אכן החיבור הנכון. זה בעצם מדובר על סיפור. הסיפור הולך ככה. חלב, כאמור, מלחמת העולם השנייה, צפון אפריקה. אוקיי? הגרמנאצים שם התעסקו הרבה עם כל האזורים היותר ערביים, נקרא לזה. לוב, מצרים.
אלג'יר.
אלג'יר, טוניסיה, ובעצם נאבקו שם בעיקר בבריטים. הייתה התפרצות, כמו של הרבה התפרצויות במלחמת העולם השנייה, של דיזנטריה.
ייי.
ייי, אבל היא הייתה מאוד עיקשת, והיא התחילה לחסל שם אנשים בכמויות.
ייי.
ייי. והם לא הצליחו לטפל בזה. כך הולך הסיפור. אז הפיורר, או...
רומל.
או מישהו אחר במעלה הזה, שלח קבוצה של מדענים לבדוק את הנושא. הם הגיעו לשטח, ועל פי הסיפור, הדבר הראשון שהם שאלו זה... יש פה מלא ערבים, או ערבושים, כפי שהם אהבו לקרוא להם אז, שחיים פה יום-יום, והם לא מתים בכמויות, מה קורה? ריטיקולס.
אתה זה שאומר שצריך להחזיר מדען נאצי.
אני אדבר, אתה תבין יותר טוב למה, מה, מה קורה פה אחרי זה. אז הם באמת הלכו והתחילו לעקוב אחרי האוכלוסייה. מה שהם מצאו, זה שהערבושים, כפי שהם אהבו לקרוא להם...
תפסיק להשתמש במילה הזאת.
זה לא אני, זה הגרמנאצים.
יהודונים.
אז, כן.
The indigenous people.
אז מה שהם שמו לב לגבי indigenous people, זה שבכל מקרה קהל של שלשול, הם היו הולכים, הם היו עוקבים אחרי גמל או סוס, וכאשר הוא היה עוצר ומחרבן, הם היו פשוט ישר מיד לוקחים איזשהו חופן ואוכלים את החרה שלו, וכך, והתוצאות היו דיבור בעד עצמם, ואני לא מדבר על הריח של מהפה, כן? אלא השלשול לא חזר ומקרים של דיזנטריה נפטרו.
ברור שהוא לא חזר, כי אתה אחרי זה מקיא ואתה לא אוכל יותר שום דבר.
שיטי דיאט.
שיטי דיאט.
אינדיד. והפרט הנוסף הוא שהתושבים אמרו זה שהם היו צריכים לעשות זה באמת מיד כשזה עוד חם וטרי, כי אם זה היה מתקרב ומתייבש זה כבר לא היה עובד. אז המדענים לקחו את את הדגימה, או לקחו את את החומר, והם התחילו לנתח אותו. הטענה היא בסיפור בין השאר, כי הם לא ראו דרך שהם יכולים פשוט לספק את כל החרה הזה בשביל שכל החיילים יאכלו. ידוע כי ידוע כי חיילים אוהבים לאכול חרה.
זה לגיטימי לצחוק על זה, כי הם נאצים. So it's okay.
It's because they were Nazis, doesn't mean they weren't human.
אבל נאצים וחרה, כאילו.
כן.
Priceless.
ומה שלפי הסיפור אומר, שהם הסתכלו על הגושים האלה, זה שהם מצאו שהחומר העיקרי שנשאר בעודו חם ונעלם שהוא קר, זה חומר בקטריאלי בשם Bacillus subtilis. אז הם, כאמור, סינתזו את החומר הזה, והפיצו אותו להמונים, ובטרו את פטריית הסינתז, את בעיית הדיזנטריה, ניצחו במלחמה, ולכן היום אין יותר יהודים.
זה נשמע כמו הישגים מחקריים יוצאי דופן, שאפילו בשנות שלום היו לוקחים עשרות שנים.
יפה, עכשיו זה סיפור יפה. אבל אני לא יודעת כמה הוא נכון. אני... נכנסתי...
כאילו, aside from the whole shit-eating thing which... קשה לי לראות איך גם למרות היתרונות הבריאותיים שאולי יש לזה מנהג כזה ישרוד בתרבות כלשהי, אבל אוקיי.
אתה לך, אתה יודע איך ואיב הם עשו את זה בהנחה שזה אמיתי. אז אני דווקא ניסיתי להתחקות אחרי הסיפור הזה להבין מאיפה הוא הגיע, לראות אם יש לו איזשהו מקור אמיתי, כי יש לי כמה בעיות איתו. לא שהוא בלתי סביר לגמרי בכל הדברים, אבל יש כמה נקודות שהן בעייתיות. אבל בוא נראה, לעיקרון של זה מצאתי עוד מקור מביולוג ימי בשם ראלף לוין, שכתב בספר ההמשך שלו, כתב ספר בשם מרד,
סנק למרד,
ב-1999, ב-2001 הוא כתב More on Merd, או מרד, שבו הוא אמר שהבדואים ממליצים במקרים של דיזנטריה בקטריאלית לאכול צועה. שגם כן הרעיון פה, אכן יש חומר, כמו עם ההשתלה צועה, יש לך, אם יש לך דיזנטריה, דיזנטריה זה איזה דלקת של המעיים, הבעיה שיש לה, יכולות להיות לה הרבה פתוגנים, זה יכול להיות ויראלי, זה יכול להיות בקטריאלי, זה יכול להיות משהו אחר, יש, ואתה יודע, בכל אחד מהדברים האלה זה משנה עם, מה אתה מנסה להתקוף אותו. אז גם הדיוק שלו בזה שמדובר במקרים של דיזנטריה בקטריאלית הופכת את זה להרבה יותר סביר. זאת אומרת, אתה מכניס איזשהו אקולוגיה בקטריאלית, שאם הבעיה שלך בדיזנטריה היא בקטריאלית, כשיש איזו בקטריה שהשתלטה, אז זה יכול אולי באמת לעזור למצב. לפחות בתור היפותזה זה עשוי להיות סבבה. עד כמה זה נכון, אני לא יודע, כי שוב, זה באמת העסקור המדעי היחיד ישיר שמתעסק עם דיזנטריה ואכילת צועת גמלים או כבשים, הישיר שאני מצאתי. אוקיי? מעבר לזה, את הסיפור הזה ספציפית, עם רוב הפרטים שלו, איתרתי לאחד דוקטור פיטר רוטשילד, שכמובן, אם למדנו דבר אחד מהניצחון של הנאצים, זה לא לסמוך על רוטשילדים. אז הדוקטור הזה סיפר את הסיפור הזה באיזה כנס, ואני אשים את הקישור. הוא מפוקפק למדי, הוא חלק מאוד נרחם התעשייה, בהנחה שהוא קיים, אני עוד לא לגמרי בטוח שזה קיים, זה לא דמות פיקטיבית. אז אם תכנסו לאתר שלו, תסתכלו על ה-curriculum vitae, על הרזומה שלו, ועל הדברים שהוא נאמר והדברים שהוא עושה, הוא בעיקר עסוק בלמחור פרוביוטיקה ולקחת חלק, בהנחה שהוא קיים, אני עדיין לא בטוח לגמרי שהוא קיים, יש כמה בעיות עם הרזומה שלו, לא יודע, הוא ארקצ' בישוף, הוא כותב ספר על קוונטם פיזיקס, זה לא...
What the fuck?
זה לא נשמע טוב, הוא לא מציין מקור לסיפור הזה, הסתכלתי גם על היסטוריה נאצית וכל מיני דברים, ניסיתי למצוא משהו שקשור לזה, אבל לא הצלחתי למצוא. מעבר לזה, ההתייחסות הספציפית לבקילוס סובטיליס היא גם כן בעייתית. אני עוד לא חקרתי את החומר הזה לעומק הנדרש, אבל יש את כל הדגלים האדומים שצריכים להדאיג אותנו. הוא בעיקר משמש כתוסף מזון בתחום הרפואה האלטרנטיבית, ומעבר לזה, הוא בכלל, לא מתעלים ממנו בכלל. הוא נמצא בשימוש רחב בחקלאות, באמת, כחומר אנטי-בקטריאלי, אנטי-פונגינלי. That's not a, אין את זה בעברית.
פטרייתי, אנטי-פטרייתי.
אנטי-פטרייתי בצמחים וכדומה. הוא גם נמצא שהוא על ידי FDA, הוא מן הסתם, זו הסיבה שאתה יכול למכור אותו בתור תוסף מזון. הוא נמצא בטוח לשימוש. אבל מעבר לזה, אין שום התייחסות מדעית רצינית לשימוש לו בתור... בבני אדם. לא מצאת אפילו מחקר אחד שבאמת מתעסק בבני אדם. יש כמה מחקרים...
זה סיפור נהדר אבל.
כן, זה סיפור די נהדר. אני לא יודע אם הוא אמיתי. סביר נניח שהרבה מהפרטים בו הם לא אמיתיים, אבל יכול להיות שיש בו איזו נקודה של אמת.
רגע, זה רק עיזים? כאילו זה גם עיזים או רק כבשים וגמלים?
משער שזה גם עיזים, זה כבשים,
גמלים, סוסים. עם עיזים אני יכול לראות את זה איכשהו קורה, זה כזה כמו גלולות קטנות, פשוט בולע את זה עם כוס מים.
באלמנטים של סבירות, אז גם הרי כל הרעיון בהשתלת צועה בין אנשים, זה שפחות או יותר, עם כמה שהקולוניות שלנו מגוונות, פחות או יותר יש לנו את אותם זנים בקיבה, פחות או יותר. נראה לי מוזר שאתה יכול פשוט לאכול צועה של קילו. זה נשמע ממש מפוקפק, כל הסיפור, ממש מפוקפק.
כן, ספציפית גם הספקתי, כן הספקתי לגמוד על הבקילוס סובטיליס הזה, זה שהוא בעיקר מצוי מחוץ לגוף האדם, הוא מצוי גם בגוף האדם, אבל בעיקר נמצא באדמה ודברים כאלה, ולרעיון שחייבים לאכול אותו חם, זה לא כך מסתדר, זה מסתדר דווקא עם בקטריות אחרות, אבל לא איתו, כי הוא דווקא שורד מאוד טוב. אז כל הזווית של הבקילוס סובטיטיליס, והרעיון שזה התרופה הכי נהדרת לכל סוגי הדיזנטריה, יש פה כנראה שהוא בעשה. מעבר לזה, יכול להיות שעדיין יש איזשהו אמת בסיפור הזה, אני לא יודע.
מאזיני ספק סביר, בפעם הבאה שאתם הולכים, אז במקום לאסוף את הצועה של חיות המחמד שלכם, תאכלו אותה ושילחו לנו פירוט של התוצאות.
כן, את הסיפור הזה, הוא מופיע עוד כמה פעמים ברשת, הרבה לרוב שאתה מחפש דיזנטריה, נאצים, דיזנטריה, כל הזה, הוא יביא הרבה פעמים או לאותו מקום, או למקום אחר ששולף את הסיפור שלו מאותו מקור, שזה גם כן אתר למחירה של תרופות פרוביוטיות, שנכתב על ידי איזה משוגעת אחת שמאמינה בהכל. מצטער. אבל נכתב על, היא מביאה או סיכום של עצמה, או סיכום של מישהו אחר מתוך הוועידה הזאת, שגם כן, יכול להיות שלא התרחשה. אני באמת, אני ממליץ, תלכו לקרוא לכם ביטה של הבן אדם הזה, זה וואו, רשימה ארוכה עם הרבה הרבה דברים, והרבה מהם לא מסתדרים ולא נשמעים אמיתיים. יש עם זה בעיות.
נאציז.
אז זה הדבר הראשון, זה הסיפור נהדר, תודה. I wish I could know it was true, אבל אני ספקן מדי. בוא נראה, מה היה הדבר השני?
אבל הנה, כאילו, זה כנראה מה שאתה אומר נכון לגבי הנאצים, כי אם הנאצים היו קיימים, אז פשוט הם היו מאכילים אנשים בחרה, ובודקים מה קורה איתם.
לא הקשבתי למה שאמרת.
אוקיי.
זה היה טוב?
היללתי את הנאצים.
Good.
במובן מסוים הם די הכילו אנשים חרה, כשאתה מסתכל על זה ככה.
יפ.
חבר'ה, יש עוד שתי זה, אני מבקש לא לבזבז את הבדיחות לך. The puns. Ingenious puns. You've come up with. העניין השני שהוא העלה שם, זה ההתייחסות של, הקישור של בקטריה לאוביסיטי או להשמנה, שעם זה נעשו כמה דברים מעניינים. יש כמה מחקרים שכבר ניסו וצריכו להדגים כמה הקשרים מכמה כיוונים שונים. יש לך, קודם כל בעכברים, יש לך, לקחו עכברים שמנים, עכברים רזים, בדקו את הבקטריות, מצאו, יש לי, אולי רשמתי גם את השמות הספציפיים. יש שתי בקטריות עיקריות שמתייחסים אליהם. אחד זה הפרמיקיוטס, והשני, אני לא בטוח איך להגות את זה, בקטריודיטיס, I think. איזה אתם חושבים יותר קשור או יותר מזוהה עם השומן?
הפרמיקיוץ, כי הוא הופך אותך לחמוד.
Yes, exactly.
By fermentation, it makes you cute.
כן, אז באופן, כן, פעם אחרי פעם צריכו לראות שזה יש יותר מהפרמיקיוץ אצל אנשים שהם אוביס, סליחה, אצל עכברים, אבל אחרי זה גם הראו את זה אצל אנשים.
רגע, אבל מה, ומצאו גם מכניזם? כלומר ש...
רגע.
אוקיי.
Does it look like I'm done? אז הם מצאו את ההבדלים האלה במכנת התרכובת של הבקטריה, אבל עשו דבר עוד יותר מעניין, שבאמת מנסה להגיע לחץ הסיבתיות, מה בקודם, זאת אומרת, במקרים האלה אתה יכול להגיד, אוקיי, אנשים משמינים, אז זה יוצר יותר טוב, יותר טוב לבקטריות האלה, זה לא שהבקטריות האלה יוצרים את השומן. אז מה שעשו זה לקחו עכברים שמנים ועכברים רזים, ו... שתי קבוצות של עכברים מונדסים גנטית להיות חסרי חדקים בכלל, והשתילו בהם בקבוצה אחת את הבקטריה של הרזים, קבוצה אחת של השמנים, וראו שבאנשים, בעכברים, עכברים ואנשים בשבילי זה אותו דבר, זה הסיבה שאני מדבר. They're all worthless little animals. They're very useful for experiments, but other than that. אז העכברים שקיבלו את הבקטריה הרזים, נשארו רזים, אלה שביקטו את הבקטריה של השמנים, נהיו יותר שמנים.
אממה.
לא בדיוק אממה, אבל כשאני אומר שמנים, הם לא היו במשקל יותר גבוה. זה היה אחוזי שומן. וזה מתייחס גם לעוד ניסויים שנעשו כבר והראו, בצורה די מוצלחת בעיניי, הלא מקצועית לפחות, שהבקטריות הספציפיות האלה, הפרמיקיוטס, משחררים יותר אנרגיה שהופכת הופכת לביטוי של יותר קלוריות ולכן האחוז שומן עולה.
לכאורה אפשר להציג את זה ולהגיד ששני אנשים יכולים לחיות על אותה דיאטה ואחד ישמין מהדיאטה הזאת והשני לא. אחד יעלה במשקל בעוד שהשני יהיה break even באותה הדיאטה. אז כן זה.
מה זה?
זה אומר שהבקטריות קשורות, הבקטריות יכולות להוביל לנטייה להשמנה.
זה נראה ככה. אבל, אבל,
אם אני רק יכול להגיד, זה יכול להיות ונטי טסט המושלם. האם אתה מוכן לאכול צועה של בן אדם אחר על מנת לרדת במשקל? That could be awesome.
Which part?
לראות את זה קורה.
אוקיי, זה מה שחשבתי.
לתעד את זה.
באותו רושם, אדוני אדר.
I'd watch that movie.
Yeah, I've watched that movie. שם המטרה הייתה קצת שונה, אבל... science... כן, אז נראה שבאמת כיוון, חצי הכיוון הולך בכיוון הבקטריה, הם אלה שיוצרים את השומן, אבל זה מסקנה מהירה ובסיזה שלא יהיה לספקן, ירון תתבייש. אנשים המשיכו את המחקרים ועדיין ימשיכו ועושים עוד רבים, אבל הפעם לקחו מבני אדם צועה, שזה מעניין, והשתילו את זה בעכברים, באותם עכברים מונדסים גנטית שלא, שיהיו חסרי חיידקים. והדבר הראשון שהיה מאוד מפתיע זה שהתפסס להם מערך אקולוגי, הם לא פשוט חרבנו הכל החוצה או דמם, משהו אחר נורא קרה, זה הצליח להתביית אצלם די טוב, מה שגם כן עשוי לחזק את הרעיון של לאכול צועת סוסים ושזה יעבוד. ואז התחילו לתת להם דיאטות שונות וראו את אותו דבר. בעצם מתנו מה שהם קראו דיאטה מערבית, מרובה בשומנים וסוכרים, ודיאטה יותר מאוזנת, יותר, לא יודע אם ירקות זה המילה הנכונה, אבל פחות שומנים, פחות סוכרים, והם ראו שבאלה שניזונו בדיאטה יותר שמנה, או יותר מערבית, שונא את זה, מערבי אז כך מעצבן אותי, אבל... בוא נגיד שזה נכון, אלה לשם הקיצור, אלה שניזונו בדיאטה המערבית, היה להם הרבה יותר פרמיקיוטס, ואלה שקיבלו את הדיאטה הרזה יותר, היה להם הרבה יותר בקטיריודיטיס. זאת אומרת, חץ השפעה בעצם הוא דו-כיווני, לפחות, אם לא אנחנו מפספסים פה משהו אחר גדול, שזה מעניין.
כלומר, יכול להיות שהם, היות והם יודעים להפיק יותר תועלת לעצמם מסוכרים, אז אם אתה אוכל הרבה סוכרים, האחוז שלהם בך עולה, ונפתח איזשהו סוג של vicious cycle מבחינתך.
כן. זה עדיין לא אומר שאם, לפחות מבחינה היפותזית, אנחנו לא יודעים עד כמה באמת המדע חזק בשביל להגיע למסקנה הזאת, אבל היפותזית, אם באמת עשה השתלה, אם שנועדה לחסל את הפרמיקיוטס, יכול להיות שעדיין כן תרד במשקל, גם אם תאכלת אותה כמות, אבל מה שדי ברור, זה שאחרי זמן מסוים, זה יתאזן חזרה. כן. כי מסתבר שאצל לפחות בן אדם בוגר, וגם כמה ניסויים שנעשו, הבקטריה שלנו די יציבה. אלא אם כן באמת אתה עושה איזה ניקוי אגרסיבי בצורה כזאת או אחרת, אם אתה לוקח אנטיביוטיקה למשל, שזה באמת יפגע לך בבקטריה שם, אחרי כמה זמן זה יחזור לאיזון מעצמו. זה גם מחקר מעניין אחר שנעשה כן נזכיר את זה, על אנטיביוטיקה בהשפעה על הבקטריה ועל השמנה. עשו כמה ניסויים על תינוקות, אחד מהם
עשו ניסויים על תינוקות?
זה יותר גרוע ממה שאתה חושב, ירון.
אני בספק אם זה יותר גרוע ממה שאני חושב.
כן, אם אני יודע על מה אתה חושב, זה באמת הרבה פחות גרוע. Nobody raped anyone, right? You sick fuck. עכשיו
אני, לא.
Oh, sure. עכשיו אתה תתאמם. תקשיב, מה שג'פרי גורדון לואיס עשה, זה לקח לתינוק אחד, איזה 60 חיתולים, ופשוט ניתח את מה שקורה שם, וראה מה קורה. זה לא היה קשור לאנטיביוטיקה ספציפית, הוא פשוט ראה את ההתפתחות של הזנים השונים. ומעבר לזה גם נעשה ניסוי על כמה תינוקות שבדקו אותם, חלקם קיבלו אנטיביוטיקה באיזה גיל יחסית מוקדם, 3 חודשים משהו כזה, וקבוצה אחרת לא, ובדקו את ההרכבים ואת התוצאות של ההשמנה. באמת מצאו אלה שקיבלו את האנטיביוטיקה שחיסלה להם כנראה חלק מהבקטריות, השמינו יותר מאלה שלא, אבל זה מה שמי שעשה את הניסוי הזה לא אוהב לדבר עליו הרבה, לאחר 6 חודשים זה התאזן לחלוטין. גם יודעים שמעיים של תינוק בזמן, לא מפתיע, בזמן הראשוני לחייו, הוא עוד נתון להרבה שינויים, הוא התנתק בדיוק מהאם שסיפקה לו את כל הבקטריה הזאת, עכשיו הוא מייצר משלו, וכן, זה מצב הרבה יותר קיצוני. מה שגם יכול, אתה יכול להגיד גם על הרבה מהניסויים האלה עם העכברים. אין להם, הם נטולי חיידקים, כדי שאתה לא תוכל לראות בבירור מה נגרם פה, מה נגרם שם. הם, אתה יודע, הם חיים רק איזה שנתיים, היצורים האלה, והם מזינים אותם בצורת קיצוניות. כל הדברים האלה, המשיכה לבני אדם ולכמות ההשפעה, היא צריכה לעשות בצורה מאוד זהירה. אז, אבל כן, יש כאן משהו שהוא מאוד מעניין. ובכלל, הרעיון שהאקולוגיה של הבקטריה המגוונת משפיעה עלינו, היא די ברורה. אפילו בצורה משמעותית. יש שם עולם חי, שלם ומופלא, ממש אמזונס.
זהו, יכול להיות, אבל שכן אנחנו נבדלים מבחינת ההוספיטבליטי.
What?
מבחינת הכנסת האורחים שלנו לזנים שונים של בקטריות. ואז גם אם יכולים לקרות אירועים דרמטיים שמשנים את המאזן הבקטריאלי שלנו, הבייסליין שלנו הוא שונה בין אדם לאדם, מה שיכול להוביל לאיזון שונה שאנחנו, כל אחד מהמאי שלנו נמשך אליו, מה שמביא לשונות בפנוטיפ, לא בפנוטיפ, אבל בביטוי ההתנהגותי סימפטומטי שנוצר. כלומר, יכול להיות שהמאי שלי לדוגמה מערך יותר טוב חיידקים שמפיקים יותר...
זה לא רק יכול להיות, זה סביר, יש אפילו דיבורים על לעשות חותם, חותם גנטי, חותם אישי על פי הבקטריה, על פי הגאט בקטריה שלך, כי זה גם כנמצא שזה מאוד ייחודי בין אדם לבין אדם. לא שמעת על זה?
לא, זה נראה לי יכול להיות מציין, אם במקום להגיש ID בשדה תעופה, אתה תוריד את המכנסיים ותתכופף.
לא, גם בפה יש לך סט של בקטריות שהוא ייחודי לכל אחד.
מה יש לי בפה?
סליחה, אמרתי משהו לא בסדר, לא יודע.
תחזור על מה שאמרת בבקשה.
לא, גם לכל בן אדם בפה יש סט שלם של בקטריות וכולי שהוא ייחודי לכל אחד.
אם הוא אכל חרה,
אם הוא אכל חרה זה בכלל ייחודי, וזה הופך להיות אינטרטקסטואלי הסיפור שם.
כן, גם על האור, גם על הזה, כי עשו, אני זוכר אחד מהניסויים שעשו, זה ניתחו מקלדות של אנשים, וראו שעל פי הקולוניות בקטריות על המקלדת אפשר גם לזהות אנשים.
It's fucked up.
כי הם חרבנו על המקלדת. Don't shit where you eat. Yeah. בקיצור, את כל האייטם אפשר לסכם ב-don't shit where you eat, או do shit where you eat.
לא, אני חושב שהאייטם הזה יותר בסימן של good shit.
Where you eat.
No, I'm not talking about drugs. I'm not talking about good shit. It's shit is good for you. Other people's shit, especially.
ברק, זה מרשים, כי על אף שאף בן אדם או חיה לא מתו באייטמים שלך, הם עדיין היו נוראים ואיומים.
אני עוד לא סיימתי.
Thank you.
ודווקא אני חושב שזה הכל חיובי בינתיים. איך הסיפור מאוד מעניין ומלהיב, שיכול להיות שהוא לא אמיתי.
עם נאצים.
ועל הקשר, על התרופה האפשרית לאוביסיטי, not overselling it at all. ועכשיו אני אספר לך, עוד על השתלת צואה, ועל כמה היא מוצלחת.
ייי, can you daddy, please?
I'm not your daddy. I don't care what your mama told.
Please, more poo, more poo. Okay. We need more poo.
You'll get it. Bucket full. עכשיו, אז...
You're doing it wrong. כן, ברק.
שאלה מה להתחיל, אמת?
לא לעודד את ה...
את המומנט.
אז... יש עניין, למרות שכבר איזה 50 שנה, לא בתודה, באופן מסיבי, אבל כל פעם שיש מחקר כזה של השתלת צואה, זה תמיד ההתייחסות היא למקרה של הקוסטרידיום דיפיסייל, דיפיקייל, אז נכון שכל פעם שהיה מחקר כזה, הוא יצא חיובי עם אחוזי הצלחה מהממים, אבל אחד החושות שהצביעו עליהם זה שאף פעם לא היה מבחן עם בקרה, לא לדבר על בליינדינג, דאבל בליינדינג, אבל בקרה גם לא הייתה. אז לאחרונה, וזה המאמר ששלח לי דרור, היה מחקר עם בקרה, פורסם בניו אינגלנד ג'רנל אוף מדיסין.
מכובד.
מכובד למדי. ובוצע על ידי חוקרים הולנדים ופילנדים.
זה פחות מכובד.
אוקיי. עכשיו, מה שקרה, אז הם תכננו לעשות מחקר ל-120 איש, סך הכל. עוד אני אסביר יותר מאוחר למה רק תכננו, ורצו לחלק את זה שלוש זרועות, זרוע שבו פשוט תהיה ההשתלה של הצואה, בזרוע אחרת יקבלו חומר אנטיביוטי, שזה הטיפול הראשון המסורתי למצבים שבהם זה, שאנשים לא נפטרים מזה לבד, וזרוע השלישית הייתה אותו חומר אנטיביוטי, אותו חומר אנטיביוטי, פלוס חוקן עמוק. אני תרגמתי את החוקן העמוק.
לא, אני לא מעוניין לשמוע את התשובה לזה.
אני לא מעוניין לתת אותה. לא, זה לא כזה נורא. אבל זה נקרא animal lavage.
עם שטיפה?
סוג של, כן, זה מעשה, זה התהליך שבו אם אתה צריך לנקות את המעיים לפני שאתה עושה השתלה כזאת, אז תשתמש בחוקן מהסוג הזה. אז זה מה שהם רצו לעשות, והם קצת עשו את זה, רק שהם אחרי, הם היו צריכים אחרי 28 חודשים, שזה 2-4 חודשים למי שלא יודע, הם היו צריכים להפסיק אותו.
למה?
לא, אני אספר לכם, אני שמח ששאלת אותי.
להפסיק את הניסוי או את החוקן? החוקן נמשך שנתיים.
אמרתי עמוק, לא ארוך.
אוקיי, להפסיק את הניסוי.
הם, כן, הפסיקו אותו לאחר שהם רק הספיקו לבדוק 43 אנשים סך הכל. ולמה? בגלל שזרועות הבקרה הצליחו הרבה פחות מערכה או השערה המקורית שנתנו להם. חשבו שהם יגיעו לאיזה 60% הצלחה, משהו כזה. במקום זה, הם הגיעו ל-23% ברק החומר האנטיבקטריאלי, ו-31% בחומר האנטיבקטריאלי פלוס החוקן עומק. לעומת 94% אחוז ההצלחה, כן, זה סוג האחוזים שהדבר הזה מקבל אצל ההשתלה צועה.
אז כאילו מבחינה אתית הם לא היו, הם לא יכלו להמשיך בניסוי כי יצא שהם נתנו טיפול רפואי לקוי לקבוצת הבקרה?
רגע, שתוק.
סורי.
כן. במקרה של השתלת הצועה זה גם רובם נרפאו לאחר טיפול אחד.
Thank God for that.
כן. לא, אז מה שקרה שהם הגיעו לתוצאות האלה, זה באמת underperformance מהמם, שזה לא מחלה נעימה ויש בה גם סכנות, לא יודע אם לקרוא לזה מחלה, זה נכון, זה מצב לא טוב. אז הם ממש פנו לגוף חיצוני שאחראי לדברים האלה, הם עשו איזה בדיקת ביניים של כל הסטטיסטיקה ומצא את מה שסיפרתי לכם עכשיו, ואז אמרו, תשמעו, זה פשוט יהיה לא אתי להמשיך את הניסוי הזה ככה, אז הם הפסיקו אותו. ואז הרבה מהאנשים שהיו תחת הטיפולים האחרים הלכו לקבל את הטיפול off protocol, כפי שזה נכתב במאמר, והם גם כן הרפאו. זאת אומרת,
awesome.
It is fucking awesome, בצורה די מדהימה. ויש סיבות לחשוב שזה גם עשוי להטיב עם מצבים אחרים שיש להם זו בעיה בקטריאלית. שאלת מדבר על irritable bowel syndrome, שזה מעשה, זה שורה של סימפטומים, זה לא מחלה, שורה סימפטומים שקשורים לשלשול ועצירות וכאבים, זה בעיקר קשור לדחיפות שבה הם קוראים שאתה מכריז, ופסילה של דברים אחרים שאתה מכריז שזה IBS. אז אם זה יהיה בעיה,
תסמונת המעי
הרגיז,
אכן תסמונת המעי הרגיז, אז יכול להיות שזה גם עוזר לזה, וראיתי גם כמה מחקרים ראשונים בכל מיני דלקות מעיים אחרות, וזה גם שם נראה יחסית חיובי, אבל צריך להיזהר עם זה עוד קצת יותר. אז זה די מהמם, אבל כמובן, למרות כל זה, כפי שאמרתי, זה כבר 50 שנה, people fucking know, or people, אנשים שיודעים על זה יודעים, אבל זה לא נכנס לתודעה, לא הציבורית ולא לטיפולית. כנראה בגלל שזה נורא מגעיל.
כן, יש טאבו.
כן, אבל נראה לי שזה בעיקר נורא מגיד יותר כקונספט, כי בסופו של דבר, טוב, חוקן זה עשוי להיות נעים, אבל זה בתור טיפול למשהו רציני, זה לא נשמע טוב, אבל במצבים האלה, אם אתה משלשל כל היום, what's the difference? In, out, it all becomes one.
There's a difference, יקרי.
קשה להתווכח, אבל עם התוצאה.
תוצאה? It's a pun.
זהו.
You know puns?
It's a pun, it's a pun.
It's a good one.
Yes, sorry.
Nice.
I had to.
No, it's good, it's
good. אתה לא היחיד, אתה תראה, יש עוד puns.
It's good shit.
It is good shit.
תוצאות מדברות בעד עצמן.
כן. כן, והאופן השני זה כמובן החדרה דרך האף, שזה, בסדר, אבל זה לא כמו הגרמבושים שאכלו את זה מהרחוב.
לא, זה יותר גרוע.
לא, זה לא בזרימה, אתם מכניסים לך צינור שיורד עד למעיים, אתה לא מקבל אפילו טיפה מזה, זה עובר דרכך, זה פשוט יותר הקונספט, קודם כל חרה של בן דם, ובית, בן אדם אחר, שאגב, הניסוי הזה מעניין אותי, הניסוי פסיכולוגי הזה מעניין אותי לעשות. האם זה, מה היית מעדיף, חרה שלך או חרה של בן אדם אחר? שיעבור דרך האף שלך.
I'm saying make it interesting. אין כבר.
You think your shit don't stink?
My shit, I know my shit stinks.
נו, אז אולי אתה רוצה להעדיף, לקחת עם מישהו אחר. ואם היית צריך לבחור בין גבר לאישה, מה היית בוחר? סקסיס, לפני שתענה.
וואו, דוד.
כן, אז תשמע, אז אנשים, יש פה שתי אלמנטים. א', זה שבאמת אנשים לוקחים חרה כמכלול, יש לזה אולי הצלחות מסוימות, אבל מבחינת השאיפה המדעית, אנחנו רוצים לפגוע בחומרים ספציפיים ולזקק אותם, לא חרבל לאנשים לתוך התחת או לתוך האף. You know? ובית, יש אולי אופציה גם להפוך את זה, אם אנחנו מבינים את זה, לגלולה. אז יש כבר כמה דברים שנעשו בכיוון הזה, שזה שמצאתי מתוך הכתבה הזאת שדרור שלח לנו. יש קבוצה בקנדה שיצרה קקינטי, סליחה, חרה סינתטי. אמה אלן ורקו גידלה בקטריה מהצועה שלה. המעורבות האישית בפרויקטים המדעיים, זה מה שאני אוהב. אגב, היא המציאה את הרובוגאט. מכיר את הרובוגאט?
אני רוצה להכיר את הרובוגאט.
I think so, זה די מגניב. זה פשוט מין מכונה עם כל מיני חלקים שאמורים לדמות את המעיים ותהליכים שאמורים לדמות את המעיים.
אה, אוקיי. זה הלך לכיוון הרבה יותר טוב מה שחשבתי.
כן. כדי שאתה לא תצטרך להשתמש בבני אדם ובחיות כל הזמן, אתה יכול להשתמש ברובוגאט למקרים מסוימים, בשביל לבדוק איך דבר מסוים יתקל או יעבור דרך המעיים, איזה אינטראקציות עשויות להיות לו, והם יכולים פשוט להכיל שם באמת מצע בקטריאלי שמדמה בן אדם. זה די מגניב. אז היא מציעה את זה, אבל בלי שום קשר, או עם קשר ישיר, היא לקחה את הצועה שלה וסקרה את הזני בקטריות שיש שם, והיא מצאה 33 סוכי בקטריות שהיא ידעה שהם בריאים, whatever that means, אני לא הצלחתי להבין, צריך כנראה להבין קצת יותר בבקטריות, וזה לא התחום שלי, אני מאבין בך.
לא, יש את כל הפרוביוטיקס האלה, הסידופולוס והאלה שיש לך בה, כן.
לא, לא, לא.
לא כאלה?
לא, זה לא אלה. לא, זה
some other shit.
כאילו, סמדו שט, כן, לא. חלק מזה זה כן, בטח יהיה, אבל שמות הם הרבה יותר קשים. בוא נגיד זה ככה.
אוקיי.
אני חושב שהצידופלוס זה תרכובת, לא משנה. אז הם לקחו את הקוקטייל הזה, שהם כבר שמחת לך לדעת שהם קינו את זה בתור שייק ונילה, כי היה לו צבע כזה. יס. והם לא רק הכינו את זה, הם השתילו את זה בשתי נשים עם C-diff, כפי שאני קורא לזה בקיצור, בעת קולונוסקופיה, והם גם הבריאו. ויכול להיות שהם ייצאו עם זה או ישווקו את זה כתור, או זה התחלה לפחות של לנסות פשוט להתמקד על הבקטריות הרלוונטיות. כמובן זה גם כן עשו להיות שונה בכל סיפור, אבל עדיין הכיוון הוא נחמד, והם קוראים לזה Repopulate.
רגע, אבל יש חשיבות מאיפה זה, כאילו מאיפה זה נכנס, אם זה בחלק הסופי של מערכת העיכול, או שאתה מכניס את זה כגלולה, כי יש הבדל הרי.
כן, במחקרים שבדקו כמה שיטות, נמצאו שבאמת האפקטיביות משתנה בין טיפול לטיפול. אני לא זוכר איזה
כי זה מענה טוב. לגבי גלולות, כאילו אם זה מתאים בכלל.
כן, כן, לא, אם אתה מכניס את זה מאף, בגדול אתה מגיע דרך המעי הגדול, אתה מגיע מלמעלה. זה פחות יותר הסוף, אז כאמור אנחנו בתקווה מתקרבים לצמצום והבנה יותר של הבקטריות האלה. יש כמובן עוד הרבה שנים עד שנבין לעומק מה קורה שם, וזה גם שונה מבן אדם לבן אדם, וזה משנה מתקופה לתקופה, ולחץ משפיע על זה, וזה משפיע על השמנה, והשמנה משפיעה על זה חזרה. זה סיפור מאוד מורכב, אבל יכול להיות שגם בעתיד אולי תהיה לנו גלולה שתוכל לפתוח את זה. זה כבר עכשיו תופס קצת יותר תאוצה בתוך העולם הרפואי, בגלל העומס של המחקרים החיוביים.
המאוד חיוביים.
מאוד חיוביים, וזה גם, אגב, זו דוגמה קלאסית למה שדרור דיבר עליו בפעם הראשונה, במייל הראשון שהוא כתב לנו, אולי בתגובה קצת להישענות שלנו על ה-naturalistic fallacy ודברים כאלה, הוא חשב שאנחנו, יש לנו איזושהי בעיה עם תרופות סבתא, והמקום שלהם במדע, וזה דווקא, אני אומר, לא, כאילו, כל דבר לא משנה לנו מאיפה זה בא, כל עוד זה בא למבחן, ועובר את המבחן, אנחנו נשמח לקבל ולזקק ממנו את הדבר הכי טוב, וזה תהליך שאנחנו רואים קורה באיזשהו מובן למול עינינו, איזשהו רעיון בדואי, נאצי, אגפי
מגעיל ומגוחך.
מגעיל ודוחה, שהאפקטיביות שלו פשוט נמצאת ברורה פעם אחרי פעם, ולאט לאט הוא נכנס לתוך גם לתודעת הציבור, ויותר חשוב, לתוך העולם המדע.
קיצור, אני חייב לאחרון ודי, shit just got real.
Thank you. יכול לספר לך על אופנה חדשה למאזינות שלנו.
מה האופנה החדשה למאזינות?
אגב, שאנחנו פונים בדרך כלל למאזינים, נכון?
מאזינים ומאזינות, אני לרוב מנסה להגיד.
Do you? או שאתה מנסה להגיד גייז?
ייתכן שאני מנסה להגיד גייז.
כי זה מה שיוצא לך. כן. אז למאזינות שלנו, וואי, אני עכשיו הבנתי כמה גרוע מה שאני הולך להגיד עכשיו בדיוק בהקשר הזה. אז למאזינות שלנו יש לי אייטם על אופנה. Holy shit. Holy crap. סתם לא, זה אפילו לא אייטם, אבל יש אופנה חדשה. שמעתם על האופנה החדשה?
כן.
מה היא?
לאכול חרה.
לא. יש דיקור לאוזניים בצורה של הגילים.
What?
מה?
טוב, כמו אנחנו כבר ראינו כבר בערך כל חלק גוף שבשיטה של רפלקסולוגיה אמור לייצא כל מיני חלקים בגוף, ראינו בכף רגל, יש את זה בעיניים, יש בלשון, יש בחרה, ברקטום, יש גם בחרה וגם ברקטום, בנפרד.
או ביחד לפעמים.
כן, זה הספשיאליסטים הם עושים לפני ואחרי ותוך כדי.
בכל אופן, גם ככה אנחנו צריכים בערך לחתוך 3/4 מהתוכנית הזאת.
כמה אז יש גם לאוזן, ותוכל לראות עכשיו מפעם לפעם, אני לא יודע אם תוכל לזהות את זה, אני אנסה לשלוח תמונות, אבל למשל פנלופי קרוז כבר מסתובבת עם זה, והרעיון הוא שזה זה מתוחכם. זה לא שזה סתם יושב לך בנקודת שי, אוקיי? זה שומר על הערוץ פתוח בזמן שזה שם.
שתוכל לקלוט אנרגיה מהסביבה?
לא, זה כדי למנוע סטגנציות של הצ'י.
Exactly.
You don't know.
כל הרעיון זה שהצ'י הוא כמו עם ה-innate intelligence והרבה רעיונות אחרים, האנרגיה הזאת נתקעת במקומות מסוימים וזה יוצר את הבעיות. מה שנקרא הצ'י סטגניישן. כפי שגולדשלאגר אמר.
אגב, אבל זה לא בדיוק כמו מה שהיה לפני, וואי, 15 שנה לפחות, היה את כל המגנטים, היה צמיגים מגנטיים והגילים מגנטיים כאלה ששמים בכל מיני נקודות ספציפיות.
כן, רק שזה לא מגנטי, זה באמת עם
מחט.
עם מחט. עגיל. קוראים לזה עגיל.
כן. רק שזה, אני מניח, priced higher.
Yes, it is.
זה עשוי מחומר ש 3 נזירים בודיסטים התפללו עליו כל היום.
גלגלו על ירחם.
מה פתאום? מה, מה? זה לא אמונות פלות פה, חביבי, זה לא דעת או משהו.
איראן לא יכול להצטרף אלינו היום, אבל הוא יכול להיות גאה בממלכה שלו. בדיוק אלינו תוכנית שבה נסגר בית החולים ההומאופתי היהודי האחרון.
איזה?
יהודי. המוקדש אך ורק להומאופתיה.
יהודי.
והשבוע יצא ה-Chief Medical Officer בבריטניה, שזה לא שר הבריאות, אבל היא נחשבת למומחה הבריאותי מספר אחד, כמו בארצות הברית, the Chief Surgeon וכולי, זה המומחה הבריאותי מספר אחד שמייעץ לממשלה, ולא רק לממשלה, גם לפרלמנט, שמייעץ לממלכה בנושאי בריאות.
וזה בן אדם עם וגינה, אני מבין.
והיא במהלך שימוע מול בית הלורדים היא אמרה, ובניגוד לפעמים קודמות זה קיבל הד גדול בתקשורת הציבורית, שהומאופתיה זה שטויות, והיא פשוט בהלם שה-NHS שירות הבריאות הממלכתי עדיין מממן את זה.
As are we all.
כן. שבעיניה זה כאילו היא לא אמרה את זה במובן הפלילי, אבל the gist של מה שהיא אמרה זה שזאת רשלנות פושעת שהדבר הזה עדיין ממשיך להתקיים ומסית אנשים מטיפולים רפואיים אמיתיים, שזה היה נחמד וזה היה בשימוע ראשי, והיא עכשיו עולה השאלה, מה בדיוק יקרה? כי לפחות ברמת הצהובונים, אומרים שזה הכניס אותה למסלול התנגשות עם בית המלוכה, רמת ההד התקשורתי שזה קיבל.
הם חזקים בכל ה-water business.
כן, מאוד הומאופטים.
אנחנו לא יודעים עד כמה חזקים באמת בפוליטיקה, אבל...
נכון, אז זאת שאלה מעניינת, ונחכה לראות מה יהיה עם זה. יכול להיות שזה תמיד היה, ורק עכשיו אני שם לב לזה, אבל לפחות בתחושה לא מבוססת שלי, נראה לי שיש אנטי-וייב חזק בבריטניה להומאופתיה.
בכלל בעולם, לפי דעתי.
יכול להיות. כאילו שהוא לא רק ברמת הגרסרופט סקפטיסיזם אנשים בודדים, אלא שלאט לאט גם ברמת הממסדים אנשים יוצאים והם אומרים שזה לא לעניין. במקביל לאנשים שעדיין מאוד תומכים בזה ומקדמים את זה. אז זה נחמד.
יש אנשים רעבים בעולם, אנחנו משקיעים את הזמן בשטויות האלה.
יש אנשים רעבים בעולם ואני עם אוברווייט.
כאילו,
ויש צמאים, ובצד השני יש כאלה שיש להם מלא מים, ספר, כאילו פשוט תעשו אחד ועוד אחד ופתרתם שתי בעיות.
That's right. תזרוק אפריקאי אחד לתוך הים.
We all be gay. אבל זה בגדול, הרי יש את כל ההוכחות, אני עושה במרכאות אוויר, שהומאופתיה עוזרת למלריה. זה בדיוק על זה, הם פשוט הביאו מים מסוננים לכפרים אפריקאים, ובאופן מפתיע זה שיפר את מצב האנשים שם, שהם שותים מים שאין בתוכם חיידקים.
Go figure.
כן.
Go nigger?
Go.
How dare you. I take you into my home. הכניס אותך לביתי,
כן. ו... עכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו.
Holy crap.
שבה...
אתה מוכן?
כן.
עברת על כל מה שכתבו לך?
עברתי, כן.
אוקיי.
ועכשיו הגיע הזמן לפנת איפה טעינו, שבה אנחנו מעודדים מאזינים וקוראים שלנו למצוא מקומות שבהם לא דייקנו, או כמו שקרה לי, ממש טעינו, או אם יש להם להרחיב על הנושאים שעליהם דיברנו, ולציין כל זאת ועוד בפנינו, באתר שלנו, או באמצעות תופס צור קשר, או בתגובות לתוכניות עצמם, בספק סביר .co.il.
לפני שאתה תיכנס לעומק
המבוכה.
הערה כללית, יכול להיות שמפעם לפעם זה נשמע כאילו או אני או ירון, יותר ירון, חוטפים שבץ בזמן שאנחנו עושים אייטם. ואולי שמעתם פעם אנחנו אומרים את המילה latency. מה שקורה זה, בטח הסברתי את זה כבר, זה אלף פעם, אני לא זוכר. יש לנו פה בעיה בהקלטה שבו מי שמאזין בהכרח שומע את דבריו בקקק. לא יודע, חצי שנייה יותר מאוחר, וזה הופך את היכולת שלו לדבר לכמעט בלתי אפשרית. מעבר לזה, ירון, יש כנראה איזו בעיה נורולוגית, והוא, יש מילים שהוא פשוט מתחיל לדבר, כאילו, יש איזו בעיה שם. אני, לעומת זאת, בולע מילים בכמויות היסטריות, אני מדבר מהר מדי ולא הוגה מילים, ועל כך אני מתנצל, אני רוצה להיות יותר טוב, ואני מנסה. לא תמיד, אבל אני משתדל לנסות. אבל זה גם מייצר כמה דברים טובים. כמו, בשבוע שעבר דיברתי על כל הסיפור הזה עם סרטן וחום, ואוטיזם וסאונות, היפרטרמיה, בין השאר, ודיברתי על L. Ron Hubbard בהתחלה, ולאחרי זה קראתי לו רוברד. which I fucking love.
רובר זה מעולה.
רוברד. או לוברד. אני לא יודע, רוברד יותר טוב אבל. אז יש דברים טובים, אז אל תהיו כאלה שליליים.
מגניב. בנוגע לתוכנית 125, לי היה שם אייטם בנושא גנטיקה, ושי תיקן, ובצדק שבאייטם, על אף שאני מנסה להקפיד על זה, התבלבלתי בין נגיף, היינו וירוס, לחיידק, היינו בקטריה, שזה בלבול מאוד קשה, שאנחנו תמיד מאוד נוקשים לגביו כשאנחנו מוצאים את זה אצל אנשים אחרים, בעיקר מטפלים אלטרנטיביים, וזה נכון לחלוטין, ותודה על ההערה והתיקון, כי אנחנו משתדלים להקפיד על זה, לדברים שונים לחלוטין, נגיפים ובקטריות.
מה המשמעות של ההבדל הזה?
וירוס כעיקרון זה בגדול מעטפת חלבונים שבתוכה יש DNA, והמעטפת חלבונים הזאת, האופן שבו היא בנויה וכולי, גורם לתאים לבלוע אותה, היא מתמוססת, ואז ה-DNA שנמצא בתוכה נכנס לתוך מכונות השכפול של התא, ואתה משכפל את הווירוס במקום שהוא ישכפל את ה-DNA שהוא אמור לשכפל. במובן הזה, וירוס, יש הגדרות שונות שמתווכחים עליו, אבל לצורך העניין וירוס הוא לא בעל חיים, הוא סתם מעטפת עם DNA טיפש בתוכה, שלא מגיבה לסביבה. הוא פסיבי. זהו,
לכן אני... אוכלוסייה.
Yeah, לא, כי יש הגדרות מסוימות למה נחשב לחיים, וצריך להיות תגובה לסביבה וכו'. בקטריה לעומת זאת, או חיידק, זה לצורך העניין בעל חיים חד-תאי, שמגיב לסביבה, מעכל מזון, מפריש הפרשות ועושה את כל הדברים הנהדרים האלה, וחוץ מזה הוא גם יכול לתקוף את הגוף ולהתרבות בתוך הגוף. אבל הוא לדוגמה לא משתמש במערכות שכפול ה-DNA של התאים, אלא הוא פשוט מתרבה בתוך הגוף שלנו.
אז וירוסים זה החרקים של הבקטריות?
I will allow it. כן.
אז, אבל איך זה קשור לאייטם שלך? מה זה משנה אותו
בעצם? באייטם שלי אני התבלבלתי, אני הייתי צריך לדבר רק על...
כן, אני תוהה רק איך זה השפיע על האייטם בתוך
לא, התוכן שלו. לא, זה לא השפיע, זה פשוט... זו טעות שלא טוב לעשות אותה ועשיתי אותה.
לא, היא טעות נוראית, אני בחיים לא הייתי עושה.
בנוסף לזה אני דיברתי על רצפים גנטיים כלשהם ועל האותיות שמקודדות אותם, והוא תיקן אותי בנוגע למונחים אופן ההגיה ושיטות הקיטוד וכולי, אז למי שמעוניין אני ממליץ לקרוא. תודה רבה לשי על התיקון הזה, אני מנסה... לדייק, אבל יצא שלא דייקתי וטעיתי של ממש. כמו כן, הוא היה ביקורתי, אנחנו דיברנו על המחקר שכאילו כל זה היה במסגרת המחקר שמנסה למצוא בסיס גנטי לרגישות לפלסבו, ומאוד זלזלנו במחקר זה בגלל האופן שבו הוא התבצע.
לא, אני לא בגלל האופן שהוא התבצע, וגם לא זלזלתי, אני לא לא, באופן כנה זלזלתי במחקר, כמו שפשוט הפעתי את הזיזול הכללי שלי בכל דבר שמישהו שמנסה לעשות משהו.
אז שי יצא נגד זה. אופס, סליחה. אז שי יצא נגד זה. אז תודה לשי על התיקונים, וכמו כן הוא הוסיף שמרסה, הנגיף שעמיד למגוון רחב של אנטיביוטיקות, הוא סטפטילוקוק ולא סטרפטוקוק. זנים שונים לחלוטין, שהאמת היא, כאילו, פשוט כנראה טעיתי בהגיה, או שכתבתי לא נכון אצלי בהערות המחקר.
וואו, זה היה ממש הרבה טעויות. אוקיי, ועכשיו...
לא סיימתי.
באמת? מה, יש עוד טעויות?
יש עוד טעויות, המון, שנים של טעויות.
כנראה שעשיתי משהו לא טוב.
אז לא, זה הכל עליי.
זה אתה?
כן.
וואו.
אז בתור דבר ראשון, תודה לשאל.
הוא פה גלוטינג בצד, לא רואים את זה, אבל רק איזה גלוטינג.
שומעים את זה.
אני קראתי את כל הטעויות שהוא עושה.
בנוגע לתוכנית 126, בנוגע לאייטם שלי על ה-AJJO, הבראון גאס והקיטים לשדרוג רחבים.
קישור ישיר לאייטמים שלי.
אז יהודה תיקן ש... הרכבים בארץ לא מונעים בגז מימן, הם מונעים בגז פחממני מעובה, שזה סוג אחר של גז שאפשר להפיק ממנו אנרגיה. ומוטי תיקן, אני התייחסתי לחוק השני של הטרמודינמיקה, האמת היא שנינו התייחסנו לזה, אז באיזשהו מובן זה גם טעות שלך.
אני אף פעם לא אמרתי חוק השני של הטרמודינמיקה.
בתור פסילה לזה שהקיטים האלה נותנים עוד אנרגיה למנוע, והוא אמר, תשמע, מה שאתה אומר זה שטויות, כי בזה שאתה מוסיף מים זה חומר, שזאת כבר לא מערכת סגורה, ומהחומר הזה אפשר להפיק אנרגיה, ולכן אי אפשר לדבר באמצעות החוק השני של הטרמודינמיקה, שמדבר על מערכות סגורות. בזה הוא צודק, אני לא התבטאתי באופן השלם שהיה לי בראש. בגדול הטיעון שניסיתי להגיד הוא שבהיעדר פירוק אטומי של המים, כלומר הפקת אנרגיה מהקשרים החזקים בין האטומים, אלא רק הפקת אנרגיה בקשרים הכימיים שבין האטומים של המים, אי אפשר להגיע לרף האנרגיה המגוחך שחלק מהיצרנים מדברים עליו של ה-40%. ואז רציתי to invoke את החוק השני של הטרמודינמיקה שאומר בהינתן הרף הגבוה שהם מציבים ורף האנרגיה שידוע לנו שאפשר להפיק כימית מהמערכות האלה, זה לא באמת יכול לעבוד, אבל לא ביטאתי את הרעיון באופן שלם ולכן התיקון הוא נכון.
אוקיי, אני לא התכוונתי לא לזה ולא לזה, כי חשבתי שאתה מדבר על משהו אחר לגמרי.
והוא גם תיקן והוסיף, אנחנו נתנו את, לדוגמה, איך זה שתעשיות רכב ענקיות, כמו לדוגמה תעשיות ההובלות באירופה, לא משתמשות בקיטים האלה אם הם עובדים, אז הוא אמר שחוץ מהשיקול הכלכלי, תעשיות כאלה גם לוקחות שיקולים כמו אובדן האחריות על המנוע, שגם הוא מאוד רלוונטי, וזה יכול להסביר את המניעה שלהם לאימוץ של טכנולוגיות שכאלה, שמחייבות את הסרת האחריות על החלקים והמנוע.
נכון, זה חלק ממה שגם מתחזב. קודם כל, אתה יודע, רק אלינו ספקולציות, לא knockdown arguments שעשינו את זה. אבל כן יש התייחסות לזה שדיברנו על הפלאי. זאת אומרת, אם זה באמת היה, לא באמת, אם זה היה אפקטיבי כפו שמציירים את זה, סביר שהיית רואה איזה ביטוי לזה בפוליסה או בשימוש. אם לא היה לזה בעיות אחרות, כמו בלאי למשל, נדבר על הפגת אחריות, זה יכול להיות בדיוק זה, בגלל הבלאי.
כן, אבל אני יכול להגיד לדוגמה שכשאני הצגתי את הטיעון, באמת לא חשבתי על זה, וזאת נקודה טובה.
זו נקודה מעולה.
בחופן, אז תודה רבה גם ליהודה וגם למוטי שתקנו את הנושאים האלה.
Thank you, Jerome Stupid. Thank you for showing us.
והייתה את זיווה, שאני מניח שאתה רוצה לדבר עליה.
קודם כל תודה עליה, כתבה לנו ביקורת שהיא על הצד השלילי, אבל כתבה את זה בצורה הכי יפה, נעימה ונחמדה ולעניין שאפשר. ובה היא מביאה אכזבה מסוימת או רצון שנתעסק יותר בדברים אקטואליים ולא נפחד לחזור על נושאים עיקריים. ספציפית היא הגיעה אלינו דרך הסרטון של החלב שהיא מאוד אהבה, והיא רצה שיותר נתעסק, כמו הרבה פניות אחרות שקיבלנו, נתעסק עוד פעם בתזונה, ואני חושב גם ספציפית אולי הזכירה את מייקל גרגר, אני לא בטוח. וקודם כל תודה על בבקשה, כל מי שרוצה לכתוב לנו תגובה, כשתראו איך כותבים ביקורת שהיא מאוד טובה לגרום לבן אדם השני להזין לצד השלילי שהוא מנסה לתאר אצלך. מעבר לכך אני גם מסכים איתה, זאת אומרת, יש לנו, אני חושב שירה מסכים, יש לנו תמיד שאיפה לעשות דברים שהם קצת יותר אקטואליים, יותר קשורים לישראל, אבל מנגד שתי דברים. א', אנחנו לא לגמרי נמנעים מלחזור על דברים. יש בעיה עם הנושא תזונה ספציפית שזה הוציא לנו תמיץ ואנחנו קצת בטראומה, וכן יכול להיות שנחזור לזה, אני לא יודע. חוץ מזה שתזונה כשלעצמה זה נושא מאוד מורכב, ונסות להגיע למסקנות טובות קצת קשה עם זה, ולרוב זה נשאר של צריך לסכם את ה אייטם כמו שמסכמים הרבה מאמרים מדעיים, אין מספיק אינפורמציה, צריך לעשות עוד מחקרים, שזה לא תוכן הכי מעניין הרבה פעמים. העניין השני הוא שאנחנו עושים את התוכנית הזאת, כן חשוב לנו מהקהל, אבל חשוב לנו גם לא פחות מעצמנו, ויש לנו איזה עניין של אנחנו צריכים לספק את עצמנו שאנחנו עושים את הדברים האלה, ולמרות שאנחנו מנסים לעשות גם דברים שאנשים פונים אלינו ורוצים, למרות שהם לא מעניינים אותנו, אנחנו בדרך כלל נבחר דברים שהם יותר מעניינים אותנו. אז אני מבין לגמרי מה היא אומרת, אני מסכים איתה, אבל לא בטוח שזה ישתנה. אנחנו עובדים תמיד לקראת זה, אבל אני מקווה שתוכלי להסתפק במעט שיש לנו להציע, ואם לא זה גם בסדר. אבל ממש תודה רבה על הפידבק, וזה משהו בהחלט כן נכנס לדיונים שלנו וזה עוזר לנו.
אם גם לכם יש מה להעיר ולהוסיף על דברים שאמרנו, או לתת לנו הצעות לאייטמים, אתם מוזמנים לעשות כל זאת ועוד באתר שלנו בספק סביר נקודה סיון נקודה אייל, או בטופס צרו קשר, או בתגובות ממש לתוכניות. ועכשיו הגיע הזמן לפינת המטר ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל מאתגר את שאר החברים בחדשות או ידיעות מדעיות, והפעם זה יהיה אני שעשה את זה.
Go fuck yourself.
ואני, I'm going to fuck myself. והפעם, זה עוסק בחללים גדולים שקשורים בחלל.
What?
האמת, הספק סביר הקודם שלך.
שהיה אמור להיות ליואב לנצמן, ואז שהוא דיבר על חלק מהאייטמים בזה.
Surprise, surprise.
כן, אז אני גם לא אשתמש באחד מהדברים שהוא אמר שם שזה... שלושה אייטמים בנוגע לדברים גדולים שקשורים לחלל, שגם הוא דבר גדול. אחד הוא שקר.
חלל הוא גדול, זה השקר. אינסופי.
אז ככה. אז ככה. מיזם חדש של וירג'ין אירוספייס, חברה פרטית, עומד לשגר חללית שתונה באמצעות מפרס סולארי של 25 מטר רבוע. מפרס סולארי שישייט באמצעות רוח השמש.
אוקיי, why not?
אייטם שני. השטח של מתקן החישה של הטלסקופ החלל הגדול ביותר שנמצא כרגע בבנייה יהיה קילומטר רבוע. קילומטר רבוע.
אוקיי.
אייטם שלישי. הטיל הגדול ביותר שהמין האנושי אי פעם שיגר לחלל היה זה שהשתמשנו בו להנחיתה על הירח. כל הטילים החדשים יותר היו קטנים יותר. אז אלה שלושת הדברים. חללית שמונעת במפרס סולארי של 25 מטר רבוע, טלסקופ שמתקן החישה שלו הוא קילומטר רבוע, ושהטיל הגדול ביותר שהמין האנושי אי פעם ייצר, למעשה היה להנחיתה על הירח. כבר אז. ליאורה.
אוקיי, מפרס סולארי זה משהו ששמעתי עליו, אני לא יודעת לגבי הגודל, אבל כן, זה נראה לי, שמעתי על זה שעושים את זה. אוקיי, אז אני אומר שאחד הוא אמת, השני, וואלה, קילומטר רבוע זה משהו ענק, מצד שני, גם כל הדברים האלה הם מאוד גדולים. הקילומטר רבוע זה המון. זה. למה? כאילו, לאיזו מטרה? אני לא, זה נראה לי גדול מדי, ואני חושבת שמנסים להקטין דברים עכשיו, כשאנחנו שולחים כל מיני דברים לחלל, ולגבי השלישי, יכול להיות, כי אולי למדו כמה דברים, וכל הזמן אנחנו הולכים ומקטינים דברים. אני ממש לא יודעת, ואני ממש מנחשת שזה טריקי כזה, אבל אם זה לא טריקי, אז השני נראה לי חסר כל היגיון. למה לעשות משהו כזה ענק, כשאנחנו מנסים כל הזמן להקטין דברים? אז אני אומר ששניים הוא שקר.
אוקיי, ברק.
מה היה הראשון?
הראשון היה שווירג'ין אירוספייס.
בסדר. על המפרס הסולארי שמעתי. כמה, איזה מכשיר, מה הגודל של מכשיר שתחבר אליו, באיזה אופן, מאיזה חברה, אני לא יודע. אבל נגיד שכן. למה לא? השני, אתה אומר זה לטלסקופ?
טלסקופ.
שיהיה על כדור הארץ?
שיהיה על כדור הארץ.
על כדור הארץ אין שום בעיה עם זה.
שהוא יהיה שוב, קילומטר רבוע.
כאילו יש עדשות מטורפות היום, אני לא יודע לגבי החיישן עצמו, אבל yeah, I can see that. והשלישי, זה קצת מביש, כי בדיוק שבוע שעבר הקלטנו עם יואב, ואני לא באמת הפקתי מזה שום דבר שיעזור לי באמת ספק סביר הזה, אבל נושא אחד שאני כן זוכר שמשכנו לנו פעם לפעם, זה שבנושא של הנאה אין ממש קדמה. זאת אומרת, אנחנו עדיין משתמשים בדלק בדלק טילים וביחידות גדולות שאנחנו צריכים להיפרד מהם אחרי זה, אז לא בטוח שזה יהיה הכי גדול. ואנחנו עכשיו, זה מה שאמרת? שהוא יהיה הכי גדול?
הוא יהיה הכי גדול, כן.
שהשתפרנו במובן הזה שעכשיו אנחנו משתמשים דברים יותר קטנים. I really don't know. אני יכול למנע?
כן.
נבחר בשלוש.
אוקיי. ועקיבא, מחולל מספרים הרנדומליים שלנו, שנתרם לנו על ידי עקיבא, טוען כי שלוש הוא השקר. הוא הולך איתך.
טוב.
אז שניכם למעשה
חושבים שאחד הוא נכון,
מסכימים ש אחד הוא נכון.
מפרס סולארי.
בוא נתחיל דווקא ממך ברק.
אוקיי.
שלוש. הטיל הגדול ביותר ששוגר אי פעם לחלל היה למעשה זה שהשתמשו בו לנחיתה על הירח. זאת אכן אמת. טיל הסאטורן 5. פשוט מאז לא היינו צריכים לדחוף משהו כל כך גדול למעלה.
That's what she said.
ופיתחנו טילים שיותר קל לשאת איתם את המעבורת לדוגמה, או מודולים ספציפיים סטנדרטים לתחנת החלל הבינלאומית, אבל אכן, מעולם לא היה לנו כוח הנאה כל כך גדול. עכשיו יש בתכנון טילים שהם אולי הגיעו איפשהו לעזר אותו כוח הנאה, אבל זה הכי הרבה שהגענו אליו בהיסטוריה האנושית, ולא שיפרנו את זה מאז.
כן שיפרנו את זה מאז.
לא, זה לא שהטילים של היום יותר יעילים או משהו כזה, אנחנו פשוט מרימים פחות.
אוקיי.
כן, זה טילים קטנים יותר, אבל זה כי הם משיגים פחות.
יופי, זה פשוט, גם צדקתי וגם טעיתי.
ייי.
נכון. אוקיי.
ושתיים, זה אני ציפיתי שמיידית תגידו שזה השקר, כי קילומטר רבוע זה משהו מטורף לחלוטין.
זה מה שאני אמרתי.
אבל זה לא שקר, זה אכן נכון.
מה, יש...
כן, הנקודה היא כזאת, זה לא טלסקופ במובן של מראה, שזה, יש עכשיו את הג'יימס ווב טלסקופ, הטלסקופ החדש שעובדים עליו, וגם שם זה מראה בקוטר של כמה עשרות מטרים, וגם אותה היה צריך להרכיב מכמה חלקים, וזה היה פרויקט של שנים לעשות את זה, אז לא מדובר על משהו כזה. זה טלסקופ למציאת ניוטרינוז, שהוא למעשה מתחת לפני הים, 2 קילומטר מתחת לפני הים בונים אותו, וזה עומד להיות סופר מגניב, וזה המון המון חיישנים שביחד יוצרים רשת שהיא קילומטר רבוע שהיא החיישן. כעיקרון, טלסקופים שמנסים לאתר ניוטרינוז, הם המבנים הכי גדולים בגדול שיש למין האנושי, כי יש המון ניוטרינוז, אבל הם בקושי מגיעים באיזושהי אינטראקציה עם חומר, ומאוד קשה למצוא אותם. אז לרוב זה פשוט בונקרים תת-קרקעיים ענקיים, מלאים במים שבתוכם הזה, ועכשיו פשוט ויתרו על הבונקר, פשוט בונים אותו מתחת לפני הים, ועל ידי זה מסוגלים להשיג את השטח המטורף לגמרי של קילומטר רבוע של טלסקופ.
ומה עם חומר אפל?
לא ידוע לי שיש איזשהו משהו שיודע לחוש אותו.
יש. בונים כאלה...
מה?
כן, אתה בקונית מודד, מנסה לבדוק אותם בשטחים ענקיים דרך כדור הארץ.
אני לא שמעתי, יכול להיות, אני לא שמעתי על זה.
כן, בסדר.
אז אתה אומר ששנינו טעינו?
שניכם טעיתם, ולמעשה השקר הוא הראשון, שגם זה חשבתי שהרבה יותר תחשדו בו, כי מפרס סולארי, יכול להיות, זה בגלל חוסר הידיעה שלי. אני מכיר מפרס סולארי מהסיפורים של ארתור סי קלארק, ולא ידעתי שבאמת יש חלליות שמשתמשות בו. אז כן, יש חללית אחת יפנית בשם איקרוס, שזה כמובן ראשי תיבות לאיזה משהו פנסי שמנסי, שהיא משתמשת במפרס בקוטר של 2 מטר רבוע, והיא משתמשת בו כדי להשיג איזשהו דחף בנוסף למנוע הראשי שלה. אין שום תוכנית לעשות שום חללית שבאמת מונעת באמצעות מפרס סולארי, בטח לא כל כך גדול. מילה על מה זה מפרס סולארי, זה פשוט מפרס, שהחלקיקים שנפלטים באופן קבוע מהשמש, מה שנקרא רוח השמש, יתקלו בו ויספקו דחף לחללית. היופי זה שאתה לא צריך לקחת את הדלק איתך, ולאורך זמן הדבר הזה יביא אותך לאחוזים נכבדים מאוד ממהירות האור, אבל לאורך זמן, כלומר לאורך עשרות אלפי שנים.
יש גם פרויקט שזכה, אני זוכר באיזה פרס, אבל בנושא של הטיית ספייס ג'אנק וחומרים, אז היה פרויקט שזכה שבעצם היה ברעיון של השתמש בפיינטבול גן על החלקים, אתה פשוט שם עליהם חומר שיותר מגיב לפוטונים, וככה אתה באזור הנכון, וככה אתה מאפשר בעצם לשמש לדחות אותו לכיוון שאתה רוצה.
מגניב מאוד.
יס.
שוף. מגניב. אז יופי, הידד.
הידד לי.
הידד לכולנו, והידד למין האנושי, שלא מפתח טילים יותר טובים או חלליות יותר מגניבות, אלא רק דברים מתחת לפני הים.
הידד לך, אירון, ששיטית בנו.
אכן. ותודה רבה לכם.
תודה לך, אירון.
תודה לך, אירון. תודה לך, ברק.
תודה שני.
תודה שני.
תודה רבה למאזינים שלנו.
תודה לתפיסה החדש של ברק.
התוכנית הזאת תמיד הייתי תמיד יהיה. להתראות.